ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
באמצע פרק תפדל ראינו שהקדוש ברוך הוא קורא למשה פעמיים בשם משה. ראינו במערל שתי בחינות בעובדה שהוא קורא לו שתי בחינות. אחד מצד שהקדוש ברוך הוא רוצה כבר להביא את הישועה, ואחד מצד משה אישית, שמשה הוא מדרגה נבואית כזאת שיש לו דבקות מאוד גדולה. ויאמר אנוכי אלוהי אברהם ויסתר משה את פניו. התגובה הראשונה של משה להתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו זה הסתר פנים. נחלקו בזה חז"ל. דעת רבי יהושע בן קרחה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, וזאת הייתה שעה מיוחדת, מטרה עכשיו שיתגלה כבוד השם, ולא היה לו להסתיר פניו. זאת אומרת, לפי דעה ראשונה וחז"ל יש ביקורת על משה רבנו: מה אתה מסתיר פנים? הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך ואתה מסתיר פנים? הקדוש ברוך הוא מגלה לו מה שצריך להיגרות בזמן המיוחד, וזה עכשיו ההתחלה. בהתחלת הדבר יש לו הכנה יותר מאשר אחר כך, ולא היה ראוי למשה להסתיר פניו. מאיפה אנחנו יודעים שיש ביקורת? כי בפרשה כי תישא משה רבנו מבקש לראות בפני השם, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא: כשרציתי לא רצית, עכשיו כשאני רוצה אני לא יכול. מין כזה, היה לך הזדמנות, לא רצית, טוב, לא רצית. השיב הקדוש ברוך הוא: לא איראני אדם. זו שיטה ראשונה, שיטת רבי יהושע בן קרחה. מצד שני, שיטת רבי ישעיה חולק. רבי ישעיה סובר שיפה עשה שהסתיר פניו בשביל כבוד השכינה, ולכן הוא זכה לפלסתר פנים. זכות מה זכה משה בכל ביתי נאמנו, לתמונת השם יביט? שמה הוא זכה לתמונת השם יביט? בזכות והסתר משה פניו, שהיה אור האלוהי, כבוד אלוהים על פניו, שנהג בצניות וכבוד, ובא לו הכבוד הפנימי, אור אלוהים על פניו, כי הכבוד הוא אור, והארץ עירה מכבודו, אמן, זה היטב מאוד. מה שורש המחלוקת פה? האם משה עשה נכון שהוא הסתיר פניו, או שלא עשה נכון? לפי רובד ראשון, הדעה הראשונה מדגישה את ההתגלות. מה שאומר המהר"ל: עכשיו נגלה אליו השם. הקדוש ברוך הוא מגלה ונגלה. ואילו רבי יושעיה, לפי המהר"ל, מדגיש את הצניעות. צניעות, נוהג בצניעות וכבוד. זאת אומרת שיש פה שתי בחינות. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם. מצד שני, התוכן האלוהי מצד עצמו הוא ודאי דורש מאיתנו הצנעה אישית מאוד גדולה. באמת שזה שני צדדים, כי אם אתה רוצה שהתוכן האלוהי יתגלה, אז אתה צריך להצניע את עצמך. כשאתה מבליט את עצמך, אז אתה מבליט אתך, את דעתך, את משפחתך, את האישיות שלך. ואם אנחנו רוצים שהתוכן האלוהי יתגלה אלינו, אנחנו צריכים להסתיר את עצמנו. אז מצד אחד להסניע זה נכון, כי זה בדיוק מה שמאפשר לאור האלוהי להתגלות. אבל אם ההצנעה היא כזאת שלא מאפשרת לך לשמוע, אתה מסתיר פניו, אתה בכלל לא נמצא, זה שמה שהתוכן יתגלה, אין כתובת להתגלות הזאת. למי הוא יתגלה? לאף אחד? יש מה להתגלות אם אין אף אחד ששומע, אין אף אחד שמקשיב. זאת אומרת שיש פה לכאורה מתח בין ההצטנעות הנדרשת לבין העובדה שצריך לשמור על איזושהי ישות. צריך להיות פה מישהו שהכתובת האלוקית שכרבון השלום פונה אליו, צריך להיות פה מישהו שפונים אליו. אי אפשר שלא יהיה פה אף אחד. אם לא יהיה פה אף אחד, לא יהיה פה, אז למי פונים? צריך מישהו שיהיה כאן. משה רבנו הוא כל כך ענב והוא מרגיש שהוא כלום. זה לא טוב להיות לגמרי כלום, כי אז מי יקבל את התורה? צריך פה איזה כלי קיבול של האור. אז רבי יושע מדגיש את האור, את האור, בשביל שיגדיר לי האור האלוהי צריך להתבטא. ורבי שר בן גורחה אומר, כן, אבל צריך כלי כדי שיתגלה בתוכו. רבי שר מדגיש את הכלי, את כלי הקיבול, ורבי יושעי מדגיש את הצד של האור. אפשר גם ששני הצדדים האלו הם באמת שני צדדים שקשורים למתחילת הפרק, וזה בעצם שמשה כנביא, סוגיית נבואת משה היא סוגיה כפולה. סוגיה אחת בנבואת משה זה התוכן. התוכן של נבואת משה הוא תוכן שחייב להתגלות, כמו שראינו בתחילת הפרק, שקשה לפני השם השיעבוד, והוא חייבים כבר לגלות את זה, הכרח, אי אפשר לעצור, זה הכרחי, ככה אמרה. חייבים לגלות את האמת. אבל יש צד אחר, שמשה, באופן אישי, במדרגה מאוד מאוד עליונה, כל כך עליונה, שאין שום מחיצה, שום חציצה, בינו לבין ריבונו של עולם. לכן משה, משה, בלי הפסק. שמשה בכלל לא מוטבע בגוף. אז אולי גם כאן אפשר לומר, מצד התוכן של הנבואה, אז משה, מה אתה מסתתר? יש פה תוכן שחייב להתגלות, חייבים לגלות את התוכן הזה עכשיו. מצד התוכן. וזה הזמן עכשיו להגלות, אז אי אפשר לעצור. חייבים עכשיו לאפשר את ההתגלות. ויש את הצעת האישי של משה. שמשה ברמה האישית בינו לבין עצמו, ודאי שאת מעלה עצומה, ולכן הוא זכה לאור פנים, וזכה לקרן אור פנם, כי ברמה האישית, משה באמת, יש לו מאוד מזוכח מכל חשבון גופני ומכל אינטרס וענווה מוחלטת. ויאמר ראו ראיתי, גם כאן לשון כפולה, משה משה כפול, ראו ראיתי כפול. הודיע למשה, הקדוש ברוך הוא רואה שתי ראיות, אומרים חז"ל. ראייה אחת, קבלת התורה, שנעשית פה, בהר חורב, בסיני. ראייה שנייה, מעשה העגל, שגם הוא נעשה פה, בהר חורב. מה פשר הראייה הזאת כפולה? הרצו בזה שהקדוש ברוך הוא גילה שהוא רואה שיחטאו לפניו, שלא יאמרו לא קיבלם רק בשביל שיהיו צדיקים, ועל תנאי שיהיו צדיקים. אם יחטאו אינו נזקק להם. לפיכך הודיע למשה את דרכיו. שעה אחר גב שישראל חוטאים בפניו, אם קוראים אל הקדוש ברוך הוא באותה שעה, הקדוש ברוך הוא מציל אותם. וכך אמר עדניאל בן כנז, אתה הבטחת את משה, ונושאים עוצמך, ונושאים עוצמך, אתה גואלן, ושפט את ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל על כל פנים. בהמשך הוא כותב, ולא יביט את צדקת ישראל, לא משנה מה המהלכה. באותו עניין שהייתה הגאולה הראשונה, כך יהיו ישראל לעולם נגלים. לכן נאמר, ראו ראיתי. זאת אומרת שהמבט האלוהי הוא גם כפול, שתי בחינות בהחלטה האלוהית לגאול את ישראל. סיבה ראשונה לגאול את ישראל, בגלל שיש פה
תוכנית.
הגיע הזמן לתת תורה לעולם. או מזמן האנושות צריכה לקבל תורה, וזה שערוריה, כן, הן כדוגמתה. מחכים כבר שנים, כבר יותר מ-2,000 שנה, שתינתן תורה. עיכובים על גבי עיכובים. כמה זמן העולם לא יכול כבר להחזיק יותר בלי תורה, עוד רגע וזהו, זה אי אפשר. ולא מקבלים ישראל את התורה, העולם חוזר לטוב ובואו, חייבים שתינתן תורה. זה הכרח. חייבים. זה צד אחד. זה ראייה אחת, כלומר, צורך השעה, צורך העולם. ויש חשבון אחר לגמרי, שהוא לא מצד התוכנית האלוהית, שזה שישראל יקבלו תורה. אבל יש חשבון אחר, שזה מצד שהאמת היא, ש... ישראל, מציאותם של ישראל, הווייתם של ישראל, היא לא חלק מהתוכנית האלוהית, אלא היא חלק בלתי נפרד מהאלוהות. זאת אומרת שכשישראל אינם, אם ישראל לא מתגלים, אם ישראל בסכנה, אז האלוקות כביכול גם היא בבעיה, לא מצד התוכנית, אלא בחיסרון עצמי בשם השם, בשם האלוקי עצמו חסר. אז יש מצד העולם, שהעולם חייב לקבל תורה, ויש מצד הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים שהבחירה באברהם הייתה בחירה בלי סיבה, אלא בחירה בעצב. אמר אברהם אבינו, המשך ישיר של רצון השם. וזה מתחדד בחטא העגל. חטא העגל מחדד שישראל הם המשך של השם האלוקי. בחטא העגל משה רבנו פונה אל ריבונו של עולם, לא בשם התוכנית, אלא בשם שמך הגדול. זה שם השם, שהולך פה, שעומד פה על הפרק, שנמצא סביב ישראל. ואם כן, כשמשה רבינו מקבל את שליחותו, השליחות שלו היא שליחות כפולה. שליחות אחת, זה המחויבות לתוכנית, צריך לבצע אותה, לתוכנית האלוהית. ושליחות שנייה היא כל הזמן להיות זה ש מייצג את האמת הפנימית שאין שניים. שאין ישראל וקודש הבריך הוא כשני דברים נפרדים, אלא זה אחד ממש. רק משה יכול לייצג את זה. כי משה, כמו שראינו, אין אצלו מחיצות. אין אצלו הפסקים. אין אצלו איזושהי ישות נבדלת מהרצון האלוהי. כמו שראינו שאין לו חולשה, אין לו גוף, והוא זוכה לאור אלוהי עליו. זאת אומרת שהוא רואים. אתה רואה את משה, אתה רואה אור אלוהי עליו, זאת אומרת, זה חלק מהתוכן האלוהי. זה יותר מאשר שהתוכנית צריכה להתממש. זה האור אלוהי. הוסיף המהר"ל שהקדוש ברוך הוא מזכיר שלושה דברים. ראו ראיתי את עוני עמי ישראל, את צעקתם שמעתי, ידעתי את מכאובם. אז יש ראייה, שמיעה וידיעה. הראייה היא תמיד ראשונה. שמיעה זה יותר עמוק, מקבל ידיעה זה עוד יותר עמוק. זאת אומרת ששלושת הביטויים האלו מתארים שהמעורבות בין ישראל לקדוש ברוך הוא היא מעורבות מאוד מאוד עמוקה. זה לא רק שישראל יש כאן תוכנית שצריכה להתממש. אני רואה, לא ראיתי. אלא שידעתי את מחובה, זאת אומרת, זה אני. זה בשר מבשרי, כביכול. זה חלק משם השם ממש. כשהוא כותב שזה נכנס בליבו. וכמו שיש שלושה דברים שהם סיבה לצאת לציאת מצרים, שהם סיבה של כאב וחיסרון, ארץ ישראל, שהיא המטרה, גם היא מכונה בשלושה שמות. ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. אז יש לנו ארץ חמדה, טובה ורחבה. מה זה שלושת הביטויים האלו? חמדה, טובה ורחבה, או ארץ טובה, רחבה, זבת חלב ודבש. יש מפרשים שזה כנגד שלוש אהבות. יש אהבת הערב, אהבת המועיל ואהבת הטוב. אהבת הערב זה אהבה, אהבה אינטרסנטית. משהו שמביא לי תועלת, טעים לי, חמד לי, אז אני מבסוט, אוהב את זה. יש דבר, אהבת המועיל. זה לא מצד שזה טעים לי, נחמד לי, אלא מצד שזה משמש אותי. זאת אומרת, אני לא נהנה, אני הנאה, אבל זה עוזר לי מאוד. בעקיפין זה עוזר לי. ויש אהבה שלישית, אהבת הטוב. זאת אומרת, שאני אוהב משהו, אני לא מקבל מזה תועלת ישירה, וגם לא תועלת עקיפה, לא מקבל מזה תועלת בכלל. אז למה אתה אוהב את זה? כי אני מזדהה איתה. שלוש המדרגות של אהבה. המלבי מעריך בזה בשמואל, ספר שמואל, על אהבת דוד ויונתן. האהבה שלהם היא אהבה שהיא לא מאף אחד מהסוגים האלו, אלא רק אהבה מצד הטוב, מצד עצמו. שאין אפויה בדבר. ארץ ישראל, יש לה לכאורה שלוש מדרגות. ארץ חמדה, כנגד הערב. זאת אומרת ש... נעים פה בארץ, זה נחמד, יש פירות מתוקים, יש עבד אוויר נעים, יש פה, אנחנו מוצאים את עצמנו פה טוב פה בארץ. ארץ טובה כנגד הטוב, יש פה מצד עצמה, מעלה אלוהית בארץ, הארץ הזאת היא ארץ הקודש, ויש ארץ רחבה שהיא מועילה, היא עוזרת לנו לבצע את הקניינים. אבל המהר"ל נוטה מהפירוש הזה, גם פה וגם בנצח ישראל פרק ד', הוא נוטה מהפרשנות הראשונית הזאת ומפרש קצת אחרת. ייראה שרחבה זה לא מצד התועלת, אלא מצד שהארץ מסוגלת למעלה אלוהית. רחבה הכוונה נגדלת, שאין בה גשמיות. הארץ הזאת היא ארץ אלוהית ואין בה צרות. זאת אומרת שהארץ היא טובה לענייני העולם הזה ורחבה לעניין העולם הבא. מצד אחד הפליחו חמים במעלת הארץ בענייני הגוף, פירות ארץ ישראל. חוץ מזה יש גם הארץ עניין אלוהי שהיא מאוד עליונה, היא מרוממת את האנשים שבאה לדעות אלוקות, כמו אור הצבי, שגם כשעם ישראל מתגלה בארץ ישראל מתגלה המעלה האלוהית של הארץ, שיש בה עניין אלוהי. היא מסוגלת לנבואה, אבל אם עם ישראל לא יושבים אז לא מתגלה המעלה האלוהית. תבין אלו שלושה דברים, חמדה, טובה ורחבה. תבין דברים נפלאים מאוד, הם שלוש מעלות זו למעלה מזו. חמדה זה חמדת העין, זה לא מעלה עצמית, זה רק למראה. זה התחלה. טובה זה טובה בעצמה, ורחבה מעלה אלוהית, כמו שביארנו למעלה. ומהר"ל עכשיו מחבר את שלושת הביטויים של הקדוש ברוך הוא ביחס לישראל, בין שלושת הביטויים שהקדוש ברוך הוא רואה בארץ ישראל. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, אז יש שלוש מדרגות בזיקה בין הקב"ה לכל ישראל. ראיתי, שמעתי וידעתי. שלוש מדרגות. הוא אומר המהר"ל, גם בארץ ישראל יש שלוש מדרגות. אחד זה כנגד הראייה, שזה ערך חמדה, נחמד העץ להסכים, אהבה לעיניים, אז זה כנגד ראיתי. אחרי זה יש מעלה טובה, וזה כנגד השמעתי, שמיעה, שזה כבר הדבר לפנים, קלטת אותו. ויש, ידעתי את מחובה, מדרגה שלישית, ידיעה, שזה כנגד הטובה האלוהית של הארץ. זאת אומרת, כמו שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, יש בו מדרגות, כך גם בייעוד של ארץ ישראל יש מדרגות. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, אז מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, אפשר לראות אותה בשלבים. אפשר להסתכל ולומר, עם ישראל זה עם כזה שמתאים לתוכנית האלוקית. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית להביא תורה לעולם, והוא מסתכל על עם ישראל, זה עם, ראיתי את אני מאמין, אני רואה עם ישראל, זה עם שאני בונה עליו הרבה בניינים, זה עם עם יכולות שאני מעריך מאוד, ואני רואה שהוא במצוקה, אז מה עם התוכנית שלי? אבל זה יותר מזה, זה לא רק שאני, מה עם התוכנית שלי? אין מישהו אחר שיכול לממש את התוכנית הזאת. שמעתי, צעקתם שמעתי. למה אני שומע כל כך את הצעקה? יש הרבה עמים שצועקים. אני שומע את צעקתם, אני רואה המון צרות בעולם, ורק את ישראל אני שומע. למה? כי אין עם אחר שיכול להתאים לתוכנית האלוהית. זה לא שעליהם בניתי לתוכנית האלוהית, באמת הם מאוד מתאימים. אין מישהו אחר, הם היחידים שמתאים לתוכנית האלוהית. שמעת? אני חייב לשמוע את התוכנית הזאת, את צעקתם. יותר מזה, זה הרבה יותר מזה שזה מתאים או לא מתאים לתוכנית האלוהית. זה בשר מבשרי, ידעתי את מחובה. כשאימא רואה שמציקים לבן שלה, אז היא לא אומרת, אל תציקו לבן שלי, יש לי הרבה תוכניות עליו. תכננתי הרבה תוכניות מהבן שלי, ואתם מפורים לתוכניות. זה בשר מבשרה, זה היא עצמה. וכשכואב לבן שלה, כואב לה. ממש כואב לה, אותו דבר. זה הרבה יותר עמוק. לכן גם כך כשבאים לארץ ישראל. כשבאים לארץ ישראל, ואפשר לומר רובד ראשון, מה זאת ארץ ישראל? זה ארץ שמתאימה מאוד למימוש התוכנית שלנו. יש לה תוכניות, אנחנו עם שצריך פה, עם צריכים לעשות הרבה, יש לנו הרבה יהודים והרבה מטרות. וארץ ישראל באמת מתאימה. כמו שאומר, היא נראית חמדת העין, היא באמת ארץ חמדה, ארץ שבאמת בדיוק מתאימה ל... תוכניות שלנו, יש לה פירות, ויש לה, והיא נראית מאוזנת, מוזגת, ארץ מתאימה לתוכנית. יותר מזה, היא ארץ טובה. מה זה טובה? הוא אומר, טובה עצמית. מה טובה עצמית? אין ארץ אחרת. וארץ, זו הארץ בידיעה, זו הארץ שבין אין אחרת, היא המתאימה הבלעדית לתוכניות שלנו. והאמת היא, המדרגה יותר עליונה, שארץ ישראל זה לא הארץ שמתאימה לתוכניות שלנו, אלא היא ואנחנו עניין אחד. הראיה, שכשאנחנו נמצאים בארץ, אנחנו מגיעים לעניין אלוהי, לנבואה, וכשאנחנו לא נמצאים, אז לא רק שאנחנו לא מגיעים, גם הארץ לא מגיעה. זאת אומרת שהארץ היא לא נפרדת מאיתנו, בשר מבשרנו, וכשאנחנו נמצאים, גם היא לא נמצאת כביכול. גם היא לא נמצאת כאן. זאת אומרת, מתגלה קשר הרבה יותר עמוק, שזה עניין אחד ממש. שניים. זה נקרא רחבה. מחדד המערה, כאשר תבינו תדע, שלכל הנמצאים יש חומר בצורה. יש דברים שנמשכים אחר החומר, ויש דברים שנמשכים אחר הצורה. אמר ארץ חמדה טובה, כל הדברים שבארץ יש להם חמדה מצד החומר. מורה על מעלת החומר. שמה מעלת החומר? שהארץ הזאת היא שונה. החומר של הארץ הזאת הוא שונה. זה חומר שלא מפריע, זה חומר טוב. במקום לעולם, החומר מפריע. הוא לא מתאים לתוכניות. אנחנו לא יכולים להתקדם מבחינה רוחנית, ולחיות את כל התרי"ג, את כל הש"ס, את כל המצוות, כי אי אפשר. החומר לא משתף פעולה. אתה רוצה להיות טהור, מחוץ לארץ, ארץ ימים, הכל טמא. אתה רוצה לקיים מצוות להיות בארץ, החומר שם אין לו קדושה, אז יש לו מצוות להיות בארץ. החומר לא עוזר, הוא מפריע. אז זה לא, רק פה, זה ארץ טובה, ארץ שמתאימה לתוכניות שלנו. זה חומר. חומר זה התאמה לתוכנית. זה טובה. אבל, זה סליחה, זה נקרא חמדה. ויש טובה מצד הצורה. כלומר, לא רק מצד החומר, אלא מצד הפנימיות שלה, המהות שלה. רק כאן, לא רק שאין הפרעות, אלא רק כאן באמת אנחנו יכולים לחיות את תורתנו. חמדה זה שייך למלאת החומר, שהוא עדיין, זה לא הטוב הגמור. טובה זה הצורה, הטוב הגמור. אז מה זה רחבה? זה המעלה האלוהית, זה הפנימיות שלנו, זה נשמתנו. כן? זה לא רק שעל ידי הארץ אפשר להגיע לתורה, אלא היא ואנחנו, זה עניין אחד, העניין האלוהי. מדרגת החיים, העניין האלוהי זה מדרגת החיים של עם ישראל, אינה מתגלה אלא בארץ, כי היא והארץ עניין אחד. חטיבת חיים אחת. זה פירוש על דרך האמת, אנחנו כותב, אין ספק בו. ושלוש מדרגות האלו ידועות לחכמים ולנבונים. ולפי זה, כשאנחנו אומרים ארץ חמדה, אינו ארץ זבת חלב ודבש. חמדה זה חמדת העין. אז למה לא כתוב פה חמדה? כי יש חמדה גם לשאר הארצות. חמדה זה הדבר הכי ראשוני. אפשר עוד להגיד, אולי ארץ אחת גם תעזור. לכן אמר שיעלה אותם אל ארץ טובה ורחבה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מיד מגיע לנושא. הנושא הוא הייעוד של עם ישראל. מצד התוכנית האלוהית, זה עם ישראל צריכים לקבל תורה ולחיות תורה, וזה רק בארץ. שתיים, כי שמי כרוך בשמם, בשמם כרוך בארץ, וזה עניין אחד. בברכת המזון רוצים להודות על כל הדברים, גם על הדברים הנמוכים שיש בארץ ישראל. יוצא אם כן שמשה רבנו נחשף לשתי פנים של הקשר שבינו לבין, של הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אחד הקשר מצד התוכנית, מצד מה שצריך להתגלות, ואחד הקשר מצד הנסתר, מצד שאין תוכניים, מצד הצורה הנבדלת. ולכן גם נחשפת לפניו תמונתה של ארץ ישראל. ארץ ישראל מצד אחד היא המשך של מתן תורה. בשביל לקיים את התורה צריך את הארץ, ודאי, חיוני, אין, חייבים את הארץ הזאת. ארץ טובה, זה הרבה יותר מזה. ארץ ישראל זה בלי ארץ ישראל, עם ישראל לא נמצא. הוא לא קיים. שם השם לא נמצא בעולם, זה בעיה, זה עניין הרבה יותר עליון. זה לא רק שהתוכנית של התורה מתעכבת, זה שם השם לא נמצא, והחיים הישראלים לא מתגלים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.